שלום וברכה, שבת פרשת ראה. בפרשת השבוע נקרא את הפסוקים הבאים. עשר תעשר את כל תבואת זרעך, היוצא השדה שנה שנה, ואכלת לפני אדוני אלוהיך, במקום אשר יבחר לשכן שמו שם. מעשר דגנך, תירושך ויצריך ובחורות בקרך וצונך, למען תלמד לירא את אדוני אלוהיך כל הימים. חז"ל למדו מפסוקים אלו את מצוות מעשר שני. כאשר אדם לוקח פירות ועליו להפריש מהם תרומות ומעשרות, אז את התרומה כולנו מכירים, היא קודש והולכת לכהן. מלבן התרומה ישנה גם מצוות מעשר. מעשר ראשון ניתן ללוי, חלף עבודתם אשר אין עובדים, ואין בו קדושה. אבל בפסוק שלנו נאמר עשר תעשר, וכאן למדו בספרי, בשתי מעשרות הכתוב מדבר, מעשר ראשון ומעשר שני. דיינו מלבד מצוות הפרשת מעשר ראשון, שאדם חייב להפריש תמיד ולתת ללוי, ישנה מצווה נוספת שהיא מעשר שני. והפסוקים, ואצלנו בפרשה מלמדים מה צריך לעשות עם אותו מעשר שני. ואכלת לפני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם. בניגוד לתרומה ולמעשר ראשון שהם מתנות כהונה, מעשר שני אינה מתנת כהונה, אלא האדם אוכל אותה, אוכל את פירות המעשר השני בעצמו, אבל הוא חייב לאכול אותם בקדושה בירושלים. והמעשר השני קדוש, לא כמו מעשר ראשון. מעשר שני מפרישים אותו בחלק מהשנים. בשנה השלישית והשישית המעשר העני מחליף אותו. על הסוגיה הזו לא נעמוד היום. אבל היום נשתדל לדבר מעט על מצוות מעשר שני. והשאלה, מה היחס בין מצוות מעשר שני לבין שאר המערכת של תרומות ומעשרות? לכאורה יש כאן מערכת אחת שיש בה תרומה גדולה, מעשר ראשון ומעשר שני. ואכן, בזוהר הרקיע הרשבץ הציע שיש למנות את שתי המצוות הללו, מעשר ראשון ומעשר שני, כמצווה אחת. וזו לשונו, מצוות עשה להוציא מעשר מצמח הארץ, שנאמר כי את מעשר בני ישראל אשר הרימו להשם תרומה, וכל מעשר הארץ מזה הארץ מפרי העץ להשם הוא. פסוקים נוספים בפרשה שלנו, רק קצת יותר מוקדם. וכן כתבו רז"ל ושגגהו, שזה הפסוק נאמר על מעשר שני שהוא קודש ונאכל בירושלים, והוא נפדה לאכול חוץ לירושלים, ועליו נאמר שם וכי יגאל איש ממעשרו. אבל מעשר ראשון אינו נאכל בירושלים ואין צריך לפדותו, ועליו נאמר ואכלתם אותו בכל מקום. אז לכאורה יש כאן שתי מצוות שונות. מעשר ראשון נאכל בכל מקום, הוא לא קדוש בכלל, הוא נאכל רק על ידי הלוויים, הוא חלף עבודתם אשר הם עובדים באוהל מועד. לעומת זאת מעשר שני נאכל על ידי כולם, אבל יש בו קדושה והוא חייב לאכל אך ורק בירושלים. אבל ממשיך הרשבץ וכותב, וכבר הרגיש הרמב"ן בזה, אבל המצווה המעשר ראשון הוא מעשר שני, הוא עשר תעשר את כל תבואת זרעך. רשבץ יוצא נגד אותם ראשונים שרצו לראות כמקור למצוות מעשר ראשון את הפסוק כי את מעשר בני ישראל, שמופיע בפרשה שלנו יותר מוקדם, מכיוון שהוא מדבר על מעשר שני. אבל אומר רשבץ, המקור הוא הפסוק שלנו, עשר תעשר. ופרשו זל בשני מעשרות הכתוב מדבר, הספרי שהבאנו, מעשר ראשון ומעשר שני. ולפי זה היה נראה שאין נמנין אלא מצווה אחת. אומר הרשבץ, בעיקרון היינו חושבים שמדובר כאן על מצווה אחת, כי אכן יש כאן מצווה דומה, עשר תעשר, שתי מעשרות, שניהם נקראים מעשר, שניהם מביאים עשירית מהפירות, נראה ממש שמדובר על מצווה אחת. אבל הרשבץ חוזר בו מזה. אלא שבספרי למדו זה מאמרו והרמותי ממנו תבואת השם, שזה בא ללמד ונמצא למד. קיצור, הוא מביא כמקור למצוות מעשר ראשון את ההלכה של תרומת מעשר, שכאשר הלוויים מקבלים את המעשר, עשירית ממנו הם צריכים לתת לכהנים, והוא תרומה, ולכן הוא מבין שזה שתי מצוות שונות. מי שלקח את הדברים לצורה יותר קיצונית מעט זה היראים. ביראים בסימן קוף ממז, דנים על הפירות שמהם חייבים להפריש מעשר שני. לגבי תרומה, נאמר כמה פעמים בתורה, שהתרומה מתחייבים בה דווקא בדגן, תירוש ויצר. יש מחלוקת בין הראשונים, שיטת הרמב"ן היא שדווקא יין ושמן, תירוש ויצר, חייבים מדאורייתא בתרומות ומעשרות. לפי רוב הראשונים, אזי כל היבול של הגפן ושל הזית חייב בתרומות ומעשרות, ביחד כמובן עם הדגן. דעה ייחודית היא דעת הרמב"ם, נדמה לי, שכל הפירות חיובם מדאורייתא, כל פירות העץ, אבל להלכה אנחנו מקבלים את הדעה העיקרית, שבאמת רק דגן, תירוש ויצהר חייבים מדאורייתא. אבל לגבי מעשר שני, נאמר בפסוקים שלנו, עשר תעשר את כל תבואת זרעך. כל תבואת הזרע חייבת מעשר. ולפני זה, לכל מעשר הארץ, מזרע הארץ, מפרי העץ. גם כאן אין צמצום דווקא לדגן, תירוש ויצהר. ולכן מצאנו דעה בראשונים שבאמת מחלקת בין מצוות מעשר שני לבין שאר התרומות והמעשרות. רוב הראשונים מבינים שבסוגיית הפירות החייבים ההלכה היא זהה. הפירות שחייבים בתרומה ובמעשר ראשון הם אלו הפירות שחייבים במעשר שני. אבל כמו שציינתי, ישנה דעה ייחודית בראשונים, דעת היראים בסימן קוף ממזיין, וכך מובא גם נדמה לי בפירוש הרש, שיש חילוק, יש לחלק בין מעשר שני לבין שאר התרומות והמעשרות. וכך כותב שם היראים. וכאשר דין תרומה אינו בשאר פירות, הכתיב בתרומה ראשית דגנך, תירושך ויצרך, אף תרומת מעשר אינו בשאר פירות דבר תורה. וגם מעשר ראשון דינו כיוצא באלו. תרומה, תרומת מעשר, מעשר ראשון, כולם הדין בהם זה שהם חייבים רק בדגן, תירוש ויצר. אבל מעשר שני נוהג בשאר פירות, ואומר היראים אפילו בירקות, אבל בשנאמר בפירוש בגמרא שתרומת ירק היא אך ורק מדרבנן, אומר היראים זה נכון לגבי תרומה, אבל מעשר שני נוהג בירקות מדאורייתא, שבו רימה כתוב, דכתיב בפרשת ראה אנוכי, עשר תעשר את כל תבואת זרעך. מיכל שנאמר ואכלת לפני השם במקום אשר יבחר מעשר דגנך תירושך ויצריך, יכול אין לי אלא דגן תירוש וייצר, מניין לרבות שאר פירות, תלמוד לומר תבואת זרעך, מניין לרבות ירקות, תלמוד לומר כל מעשר הארץ, כל מעשר הארץ מפרי הארץ, מפרי העץ, כל מעשר הארץ, אפילו ירקות, אומר הירי. וכך הוא ממשיך ומרחיב בדברים. אם כן, על פי הירי, ודאי שמדובר כאן על שני דברים שונים, על שתי מערכות שונות. מערכת אחת של מעשר שני, שלאו דווקא קשורה למערכת של תרומות ומעשרות. אפשר לתלות את הדברים במחלוקת מעניינת בין הרמב״ם והרמב״ן במניין המצוות. הרמב״ם במצוות עשה קכ"ח מונה את מצוות מעשר שני, והמצווה הקכ"ח היא שציוונו להוציא מעשר שני, והוא אמרו יתעלה, עשר תעשר על כל תבואת זרעך יוצא השדה שנה שנה. ולשון התורה הוא להיות זה המעשר עולה לירושלים ויאכלו בזה, שם בעליו. הרמב״ם מונה בתור מצווה אחת את הפרשת המעשר ואת המצווה לאכול אותו בירושלים. הרמב״ן בהשגותיו לספר המצוות בשכיחת העשים, כאשר הרמב״ן בא ומונה את המצוות אותם שכח כביכול הרמב״ם למנות בספר המצוות, המצווה הראשונה שבה פותח הרמב״ן היא מצוות מעשר שני. מצווה ראשונה שנצטווינו לאכול מעשר שני ובחורות בירושלים לפני האל יתעלה. והוא אמרו ואכלת לפני אדוני אלוהיך מעשר דגנך תירושך ויצריך. וזו מצווה מן המצוות היא גדולה מאוד, שנתן בתם למען תלמד לירא את השם אלוקיך. ואמרו בספרים מגיד שמעשר שני מביא את האדם לידי תלמוד תורה. זו באמת נקודה מעניינת, אולי נרחיב בה מיד. טעם של מצוות מעשר שני, למען תלמד לירא את השם אלוקיך, מעשר שני מביא ליראת שמיים, כך נאמר בתורה. וצריך עיון איך מעשר שני מביא לידי יראת שמיים, מה הקשר? בכל אופן, אומר הרמב״ן שהאכילה של המעשר שני בירושלים היא מצווה נוספת. והוא תמע על הרמב״ם שלא מנע את זה בתור מצווה עצמאית. את מצוות הפרשת מעשר שני הרמב״ם אכן מנע במצוות עשה קוף כף חת. ישנה מצווה נוספת ברמב״ם בלאווים במצוות לא תעשה, והיא לא תעשה קוף ממלף, שאסור לאכול מעשר שני מחוץ לירושלים. אומר הרמב״ן, אולי בלאו הזה התכוון הרמב״ם על דרך השלילה למנות בעצם את מצוות העשה של אכילת מעשר שני בירושלים. אבל ברור לרמב״ם שיש כאן שני, לרמב״ן, סליחה, שיש כאן שני עניינים ושתי מצוות שונות. האחת היא הפרשת מעשר שני, והשנייה היא אכילתו בירושלים. ויש לציין ששיטת הרמב״ן הזו היא שיטה עקרונית, שמצאנו אותה במקום נוסף, בשורש י' ב', בתחילת ספר המצוות של הרמב״ם, כאשר הרמב״ם מונה את השורשים, לפיהם הוא מונה את המצוות, הוא מסדר את סדר המצוות, משיג הרמב״ן בשורש י' ב'. וכן הדין השני שיגזור הרב, למנות מה שלוקח הכהן חלק מן המצווה. שורש י' ב', אומר הרמב״ם, שלא מונים חלק מן המצווה למצווה בפני עצמה. ואחת הדוגמאות שמביא שם הרמב״ם, היא מצוות תרומות ומעשרות. אומר הרמב״ם, את נתינת התרומה לכהן לא צריך למנות בתור מצווה נפרדת, כי הרי זה גוף המצוות תרומה, להפריש מן הפירות ולתת את הפירות לכהן. למרות שכאשר אנחנו מעיינים במצוות תרומה, למצוות תרומה יש שני חלקים. חלק אחד הוא התרת הטבל. פירות, לפני שהופרשו מהן תרומות ומעשרות, נקראים טבל ואסורים באכילה מדאורייתא. לאחר שהופרשה התרומה, מותר לאכול את הפירות. אף על פי שהתרומה עדיין לא ניתנה לכהן. גם אם אדם הפריש תרומה ולא נתן אותה לכהן, כמו שאנחנו עושים היום. היום התרומות לא ניתנות לכהן, מכיוון שהתרומה היא טמאה ולא ניתן לאכול אותה בטהרה, ובעיקר מכיוון שאין לנו כהנים מיוחסים ולא כל כך ברור מה המעמד של כהנים. יש לציין שיש רבים מן האחרונים, למשל הרדב"ז נדמה לי, שטענו שגם היום צריך להביא את המתנות לכהנים שאנחנו מחזיקים אותם היום ככהנים. אבל המנהג ברוב העולם זה לא להביא את התרומה לכהנים, אלא לקשור אותה בשקית, לשים אותה בפח במקום שהיא לא תאבד, ועל זה דיברנו, הרחבנו השנה בשיעור אחר. אבל על כל פנים לא נותנים את התרומה לכהנים. ועדיין הפירות מותרים באכילה. אבל אומר הרמב״ם, אף על פי כן, יש כאן רק מצווה אחת, המצווה היא לתת את התרומה לכהנים. אז נכון, היום מכל מיני סיבות לא ניתן לתת את התרומה, ולכן עדיין הפירות מותרים אף על פי שהתרומה לא ניתנה. אבל מעיקר הדין, יש כאן מצווה אחת בלבד. הרמב״ן חולק בזה על הרמב״ם. והוא סובר שיש כאן שני חלקים. כי הדברים הטובלים, אומר הרמב״ן, הם שתי מצוות בוודאי. כלל נותן כאן הרמב״ן. כל הדברים שמצד אחד מתירים את הטבל, ומצד שני יש מצווה לתת אותם, צריך למנות אותם כשתי מצוות. מצוות ההפרשה, ומצוות הנתינה. והמשל בזה אומר הרמב״ן, החלה. שכן, כל העיסה אסורה לנו עד שנפריש אותה. ונצטבנו במצווה נפרדת, שנאמר, חלה תרימו תרומה. ושלא יעלה בדעתנו שנרים אותה להוציא העיסה מאיסור ונעזבנה, או נשליך אותה באש. ציווה אותנו יתברך בנתינתו לכהן, שנאמר, מראשית הריסותיכם תיתנו להשם תרומה. אז יש כאן שתי מצוות שונות. מראשית הריסותיכם תיתנו להשם תרומה, זו מצוות הנתינה. חלה תרימו תרומה, זו מצוות ההפרשה, הרמת החלה. וכך אומר הרמב"ן גם במעשר ותרומה. אם כן, נראה שברמב"ן זו שיטה עקרונית. ואחת הראיות שלו לכך שהנתינה היא מצווה נפרדת, זו וההפרשה היא מצווה נפרדת, זו שהברכה נעשית בהפרשה ולא בנתינה, אף על פי שמה שכתוב בתורה הדגש הוא יותר על הנתינה, אם כי גם הפרשה כתובה. וכיוון שאמרו לנו לברך בשעת הפרשה שגידשה מצוותה וציוונו להפריש תרומה או להפריש מעשר, למדנו שבהפרשה מצווה. ועוד הוכחה שהכהנים בעצמם מפרישים תרומות ומעשרות, מכאן שהמצווה לא רק הנתינה לכהן, אלא גם ההפרשה בעצמה היא מצווה. אם כן, מחדש הרמב"ן שבכל המערכת של תרומות ומעשרות יש שתי מצוות, אבל כאשר מגיעים לשכחת העשים, יוצא שברמב"ן רק לגבי מעשר שני מונע הרמב"ן מצווה נוספת. לא מצאנו ברמב"ן מצווה לתת תרומה לכהן או לתת מעשר ללוי. אם כי על פי דבריו בשורש י"א, לכאורה אמורה להיות מצווה כזו. המצווה היחידה שמצינו היא מצווה לאכול מעשר שני בירושלים. נשאלת השאלה מדוע? במה נתייחד המעשר השני על פני שאר המערכת של התרומות והמעשרות? אז בשביל להציע איזושהי הבנה, אנחנו נעיין רגע בפסוקים שמצווים אותנו על מעשר שני. מה צריך לעשות עם המעשר השני? אומרת התורה, ואכלת לפני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך תירושך ויצריך ובחורות בקרך וצומך למען תלמד לירא את השם אלוקיך כל הימים. יש כאן שני דברים מעניינים בנוגע למעשר שני. ראשית כל, הטעם, למען תלמד לירא את השם אלוקיך. זה טעם מאוד מעניין, איך מעשר שני מביא לידי יראת שמיים. ואכן בראשונים מצאינו כמה וכמה דרכים. הרשב"ם כותב, כשתראה מקום השכינה וכהנים בעבודתם ולוויים בדוכנם וישראל במעמדם, הראייה של בית המקדש, של כל העולם המופלא הזה של קודשים, של מקום העבודה פועל כתקנו ועומד על מכונו, הוא מה שמביא את האדם לידי יראת שמיים. כך אומר הרשב"ם, הכהנים מזריזים בעבודתם, הלוויים שרים בדוכנם, ישראל עומדים במעמדם, כולם עומדים לשרת את ריבונו של עולם, זה מה שמביא לידי יראת שמיים. האבן עזרא מביא טעם דומה, אך מעט שונה. הוא גם מתייחס לעלייה לירושלים, אבל הוא אומר כך, הטעם, כי כאשר תלך אל מקום הכבוד, שם ילמדוך. אומר האבן עזרא, אכן ירושלים היא זו שמועילה לירא את השם, אבל לא בגלל האווירה של הקדושה שיש שם. לא בגלל הכהנים העובדים והלוויים השרים וישראל העומדים במעמדם. אלא יש נקודה נוספת בירושלים. כי מציון תצא תורה, מדבר השם ירושלים. הסנהדרין יושבת בירושלים בלשכת הגזית, שם מקום התורה. ולכן כאשר אדם ילך למקום התורה, למקום הכבוד, שם הוא יזכה ללמוד תורה, להידבק בחכמים הגדולים של עם ישראל שיושבים ודנים ומחדשים הלכות ודורשים את התורה. אז זה הטעם הראשון שמביא אבן עזרא. והוא ממשיך בגישתו העקרונית של הרשב"ם שיש קשר בין ירושלים לבין יראת השם, אבל לוקח אותו לכיוון מעט שונה. אם הרשב"ם דיבר על העבודה במקדש, אבן עזרא שם את הדגש על לימוד התורה שבירושלים. מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים. אבל מוסיף אבן עזרא טעם נוסף. וטעם שנית, להיות למען תלמד, כי טעם עגלה מלומדה. והטעם רגילות. והוא הישר בעיניי. טעם נוסף שמדבר עליו כאן אבן עזרא הוא הרגילות. אדם צריך להתרגל ליראת שמיים. איך מעשר שני מרגיל ליראת שמיים? נדמה לי שמה שצריך לומר כאן, שכאן הדגש הוא כבר לא על ירושלים. אין כאן את הייחודיות של ירושלים. אלא כאן הדגש הוא על הייחודיות של מצוות מעשר. ובזה דווקא דומה המעשר השני לשאר התרומות והמעשרות. מעשר שני נבדל משאר התרומות והמעשרות, שכן הוא נאכל בירושלים והם לאו דווקא. אבל מעשר שני דומה לשאר התרומות ומעשרות, בנקודת התרת הטבל, כמו שאר התרומות והמעשרות. גם פירות שלא הפרישו מהם מעשר שני אסורים באכילה מצד טבל. וכל המצוות הללו שטובלות את הפירות בעצם באות ללמד אותנו עיקרון חשוב ויסודי בעבודת השם. אדם לא יכול ליהנות מן היבול לפני שהוא מכיר בכך שכל היבול ניתן לו מקודשי בריחו, בריבונו של עולם. אמנם אתה עבדת בשדה, זרעת, נתת, וספר דברים מלא מהחשש הזה, שאחרי שאדם יזרע בשדה, ואיתה, ויגדל את הפירות, ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך, הוא יחשוב שהכל הגיע מעצמו, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ובשביל להציל אותנו מהסכנה הזאת, אומרת לנו התורה, אנחנו חייבים להיות מלומדים ביראת שמיים, רגילים ביראת שמיים. אדם צריך ששם שמיים יהיה שגור על פיו. הכל להגיד שהוא בזכות הקדוש ברוך הוא, ולא רק להגיד, אלא גם לפעול כך. ולכן יש לנו רצף של מצוות שקשורות לנקודה הזו. אם זו מצוות הביקורים, התרומה, המעשר הראשון, המעשר השני, לקט, שכחה, פאה, בכל המצוות הללו, האדם בעצם מזכיר לעצמו, לא הכל שייך לי. וממילא, לאחר שיינו בטעם של המצווה, אנחנו רואים שכל המצוות הללו, של תרומות ומעשרות, אפשר למשוך אותם לשני כיוונים מצד הטעם. כיוון אחד יכול להיות ההכרה בקטנות האדם וגדלות הקדוש ברוך הוא. וההכרה בתלות שלנו בריבונו של עולם. ובזה כל המערכת של תרומות ומעשרות אחת היא. כל הפירות הטובלים הם בעצם בעלי אותו יסוד, בעלי אותו טעם עקרוני. למען תלמד, הכוונה תהיה מלומד, תהיה רגיל ביראת שמיים. כמו שמסביר אבן עזרא בטעמו השני. אבל מאידך, בכל אחת מהמצוות הללו יש טעם נוסף, מהות נוספת. התרומה היא ניתנת לכהנים, משולחן גבוה כזכו, היא קדושה. המעשר ניתן ללוויים חלף עבודתם, הוא התקציב הכלכלי שלהם. ומעשר שני בא בשביל להכריח את האדם לעלות לירושלים, לאכול את הפירות בקדושה ולהיות חלק מהעולם הזה של הקודש והמקדש בשביל שיראת שמיים תיכנס בו, כמו שראינו בטעם הראשון של אבן עזרא. ואם כן, אכן את מעשר שני, מצוות מעשר שני, אפשר לשייך לאחד משתי עולמות. עולם אחד הוא עולם התרומות והמעשרות. אבל עולם שני, שבא לידי ביטוי גם כן בפסוק שקראנו, הוא עולם אחר לחלוטין. הפסוק אצלנו מקשר את מצוות מעשר שני עם שתי מצוות אחרות. מעשר דגנך תירושך בצריך, בחורות בקרך וצונך. יש כאן מצוות בחור. ואפשר להכניס לשתי המצוות האלו גם את מצוות מעשר בהמה. אבל מה העניין של מצוות בחור? בחור גם כן נאכל על ידי, אמנם בחור נאכל על ידי הכהן, אבל הוא צריך לאכל בקדושה. וחלק מעניינו של הבכור הוא גם כן הנקודה הזאת של הזכירה, שהקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח לעשות חי. אז האם מדובר כאן על חלק מהמערכת של תרומות ומעשרות, או על חלק מהמערכת של בכור, ובמילים אחרות יותר משמעותיות, שאלה יותר משמעותית, האם מדובר כאן על מצווה שעניינה הרגל של עבודת השם, הכרה בתלות בקדוש ברוך הוא, או שיש לה עניין עצמאי בעצם האכילה בירושלים. והדברים הללו באים לידי ביטוי בשאלה מעניינת שדן בה הרב פרנק בכרם ציון, הרב פרנק, סליחה, המצביא פסח פרנק. כרם ציון זה ספר נורא מעניין שבו נאספו כל גדולי ירושלים של הדור הקודם, ודנו בהלכות שקשורות לסדר זרעים. ושם הרב פרנק מעלה דיון מעניין. מה הדין, כמו שראינו, בחלק מהשנים צריך להפריש מעשר שני, אבל בחלק מהשנים המעשר שני מתחלף במעשר אני, לשון הירים, שממש מעשר אני הוא במקום מעשר שני. ומה קורה אם בשנה שאדם צריך להפריש מעשר אני, הוא בטעות הפריש מעשר שני? האם הפירות מותרים באכילה או לא? הרב פרנק מציע שהפירות מותרים באכילה, ויסוד דבריו ברמב״ם בהלכות מעשר שני, פרק א' הלכה י' א'. שם כותב הרמב״ם כך, פירות שנה שנייה שנתערבו בפירות שנה שלישית. פירות שנה שנייה כאמור מפרישים מהם מעשר שני. פירות שנה שלישית צריך להפגיש מהם מעשר אני. ומה קורה כאשר הפירות התערבבו? האדם לא יודע עכשיו אילו פירות הם של השנה השנייה ואילו פירות הם של השנה השלישית. אומר הרמב״ם, הולכים אחר הרוב. אם יש רוב, כמו בכל דבר בתורה, אז הנה בתערובה. אבל מה קורה אם אין רוב? אדם לא יודע מה רוב הפירות, הפירות הם מחצה על מחצה. אז אומר הרמב״ם, מפריש מעשר שני מן הכל, אבל לא מעשר אני, שמעשר שני חמור, שהרי הוא קודש ומעשר אני חול. אומר הרמב״ם, ההלכה היא שצריך להפריש מעשר שני, ובכך הפירות מותרים. הרייבד חולק עליו. אומר הרייבד, ולמה לא להפריש מעשר אני? הלא, יש עליהם איסור תבל. אמנם הרמב״ם צודק שמעשר שני יותר חמור ממעשר עני. מעשר שני נאכל, יש לו דינים יותר חמורים. הוא צריך לאכל בירושלים, והוא קדוש, ולכן בכלל מתי מנה? אם אני אקפיד בפירות על דיני מעשר שני, אני בוודאי לא יעבור בהם על דיני מעשר עני, שאין לו כל כך דינים, הוא פשוט חולי. ולכן מצד קדושת הפירות צודק הרמב״ם, אבל אומר לו הרייבד, הרי יש כאן עניין נוסף. מלבד הדין של הפירות עצמם, הרי צריך גם להתיר את הטבל. ואיך ניתן להתיר טבל רק בספק? הרי אם מדובר על השנה השלישית, צריך להפריש מעשר עני בשביל להתיר את הטבל. ואמר קורקוס שם, נחלץ לטובת הרמב״ם, ובא להסביר את דבריו. לכן אני אומר, דאי נקרא טבל, אלא כשלא הוציא כל מה שצריך להוציא, ונשאר באותו קרים מחוקי השם. אבל זה כבר הוציא כל הצריך להוציא. תרומה, מעשר ראשון, ותרומת מעשר. נשאר עליו מעשר אחד, והוא בספק אם יוכל אותו כדין מעשר שני, או ייתן אותו לעני. דקבע נעקרים מחצה על מחצה, וכמה אני אפשר לצמצם? דיל מרוב של שנה שנייה, ודיל מרוב של שנה שלישית. מכל מקום אומר הרי קורקוס, הקרי יצא מכלל טבל, שהרי הוא מפריש המעשר שחייב להפריש, שהוא או שני או אני, וכיוון שהפריש ואין כאן דין טבל. אומר בעצם הרי קורקוס, את הכיוון שאנחנו מנסים ללכת בו כל השיעור, יש כאן שני עניינים שונים, האחד הוא מצוות ההפרשה, ובזה לא משנה האם זה מעשר שני או מעשר אני. אפשר ללכת כאן בשני כיוונים, או להגיד שבעצם זה אותו מעשר שלפעמים מתחלף לו התפקיד, או להגיד שזה לא אותו מעשר, אבל עדיין, כיוון שהוצאתי את החלק שאני חייב בו, בעצם קיימתי את הטעם הזה של הכרה באוזלת ידו של האדם, הכרה בתלות של האדם בקדוש ברוך הוא, וזה לא משנה אם הפירות האלה אני אנהג בהם דיני מעשר אני, ויתן אותם לעני, או שאני אנהג בהם דיני מעשר שני. ולכן, צודק הרמב״ם, כי לעניין ההפרשה, התרת הפירות מהטבל די במעשר אחד בלבד. עכשיו השאלה שנותרה על כנה היא רק כיצד לנהוג בפירות. האם לנהוג בהם דיני מעשר שני, שהם בוודאי יותר חמורים ממעשר עני, או לנהוג בהם דיני מעשר עני, ובזה אומר הרמב״ם, צריך לבחור בדיני מעשר שני. ובעצם, על פי ההבנה הזו, אנחנו רואים על פי שתי הצדדים האלה שמעשר שני יש בה משהו ששייך לכלל תרומות ומעשרות. לכן יש אמת באה והאמינה של הרשבץ למנות אותם כמצווה אחת. מאידך גיסא יש גם דברים, דברי אמת במסקנתו, שהרי בפועל מצוות מעשר שני מקיימת קיום נוסף שלא קיים בשאר התרומות והמעשרות. והשאלה כאן בעצם היא האם אנחנו מסתכלים על הפרשת הפירות, בהם מצוות מעשר שני דומה לשאר המצוות, או שאנחנו מסתכלים על הדינים שצריך לעשות עם הפירות לאחר מכן. ולכן מסתבר שלגבי הסוג של הפירות החייבים, דווקא דיני תרומות ומעשרות יהיו דומים, דיני מעשר שני, סליחה, יהיו דומים לשאר דיני תרומות ומעשרות, שהרי אלו דינים שהם בהפרשה, ואכן בכל דיני הפרשה מצינו השוואה מוחלטת בין כל דיני תרומות ומעשרות. מלבד היראים, שהוא לוקח את הדברים באמת לקיצוניות, ומבין שיש כאן ממש מצווה אחרת. ואי רצון שנזכה במהרה בימינו לקיים את המצווה העיקרה הזאת של מעשר שני כתקנה. היום יש לנו את פן ההפרשה, אנחנו מפרישים את הפירות ומתירים את הטבל ונמנעים מן האיסור, יש לנו כאן סור ומרה. אבל העשה טוב של לעלות לירושלים, לראות את הכהנים בעבודתם, את מקום היראה, שני הטעמים הראשונים שראינו במעשר שני, אותם אנחנו לא זוכים לקיים היום. וכולנו תפילה שבעזרת השם במהרה בימינו, נזכה לעלות לבית המקדש ולקיימם כסדרם וכתקנם. שבת שלום.